מה שקרה לדמוקרטיה בישראל זה לא מקרי. יש כאן איזה תנועת מלקחיים, נקרא לזה ככה, עכשיו אני הולכת לדבר ככה, לתקוף ברשותכם, אבל מה שקרה עכשיו זה שילוב של אידיאולוגיה וקרימינולוגיה. בחלק של האידיאולוגיה יש כאן קבוצות שדמוקרטיה ושוויון לא מתאים להם, זה בניגוד לאמונה שלהם, אנחנו חייבים להבין את זה. במערכת הבחירות הזאת, בחודש האחרון, התמונה שלי כאישה, ובגלל שאני אישה, הורדה משלטי חוצות בבני ברק. עכשיו שתבינו, בני ברק, אני גרה על פינת הרחובות של תל אביב, בני ברק, רמת גן. זה בשכונה שלי. אסור לי לשים את הפנים שלי על שלט. אז יש כאן קבוצה שהיא דתית, חרדית, ששוויון לנשים, שוויון לבני הקהילה הלהט"בית, הזכות להינשא, זה דבר שמבחינתם לא בקלפים, לא קיים. זה חלק אחד. החלק השני, זה החלק של הימין היותר קיצוני משיחי, שלוקח אותנו לכיוון של מדינה אחת בין הים לירדן ולסיפוח. אז מבחינתם הם לא ירצו לתת זכויות לפלסטינים. חברים, עם מיליונים של פלסטינים באים להצביע, הסיפור הוא לא כמה תקבל רשימה משותפת עכשיו בבחירות. זה רוב ערבי בכנסת ישראל. אז הם רוצים להיפרד מהדמוקרטיה, ולכן הם תוקפים את בית המשפט, כי בגץ קובע מה מותר, מה אסור, לכן הם תוקפים את היועץ המשפטי לממשלה, שאומר, חוק ההסדרה זה לא חוקתי, חייבים לשמור על שוויון, היועצים המשפטיים במשרדים אוסרים להעביר כספים מתחת לשולחן לחטיבה להתיישבות, ודורשים קריטריונים שוויוניים. אז זה החלק האידיאולוגי. מתווסף לזה ראש ממשלה, שמואשם או נמצא חשוד בפלילים, שמבחינתו יועץ משפטי חזק זה דבר שמטריד אותו. הרי הוא רוצה להראות לציבור שבכלל היועץ המשפטי מושפע בקלות מההפגנות. הוא רוצה להחליש אותו. מבחינתו בגד שידון בשאלה האם הוא יכול להישאר ראש ממשלה תחת כתב אישום או לא, יהיה חלש ושהציבור לא יהיה לאמון בו. ולכן זה כמו מרות שליחים כזה. כל מקום שבו התיקים של ראש הממשלה נופלים, אותם הוא תוקף. זה היה במשטרה, הוא תקף את המשטרה. העבירו את ההמלצות לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה, הוא תוקף את היועץ המשפטי לממשלה. זה יעבור לבית המשפט, הוא יתקוף את בית המשפט. וחברים, אין דמוקרטיה בלי עיתונות חופשית שחושפת שחיתויות, אין דמוקרטיה בלי משטרה שאוכפת את החוק, ואין אדם מעל החוק במדינה דמוקרטית. איך אמר מנחם בגין, ובמדינתנו פנימה היה צדק השליט העליון, שליט על כל שליטיה. ואין מדינה דמוקרטית בלי מערכות אכיפת חוק ומערכות משפט עצמאיות ששופטות ללא מורא וללא משוא פנים. ולכן מה שקרה כאן, שבעצם יש כאן התנפלות על ה-D9 הזה, על כל מערכות המשפט ואכיפת החוק, נוהגים זה בצד זה. הילד שקד כשרת משפטים, יחד עם נתניהו כראש ממשלה, ועכשיו הם מצרפים אליהם, או רוצים לפחות לצרף את הכהניסטים ואת סמוטריץ' ואת כל החבורה הזאת. יש כאן מאבק עצום. השאלה היא לא האם ראש ממשלה יכול לכהן עם המלצה לכתב אישום. כל זמן שהחשדות האלה קיימים, והם קיימים, כל יום שהוא בשלטון, נתניהו יהרוס את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית לצרכיו האישיים, הוא ייתן את ההגה לידי הגורמים האידיאולוגיים הקיצוניים, ואנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. יש לי ויכוחים אחרים, גם עם נתניהו, גם עם אחרים. בואו רק ננהל את הוויכוחים האלה בין אנשים נקיי כפיים. ואז באמת יהיה ויכוח פוליטי אמיתי. אחרת אנחנו משועבדים לצרכים האישיים של נתניהו, שנותן את ההגה לקיצונים. אז אני אתחיל קודם כל בתפיסה העקרונית. מאחר ואתם יודעים, אני נולדתי בביתר ובתנועת החירות, הזכרתי את מנחם בגין, אני אזכיר גם את ז'בוטינסקי, אין מה לעשות. והתפיסה שלי היא תפיסה כפי שהוא הגדיר אותה. כל יחיד מלך, האזרח הוא במרכז. לא המדינה, אלא הממשלה. המדינה היא זו שצריכה לדאוג לצרכים של האזרח. זו תפיסת עולם. הדבר השני, וזה דרך אגב קטע נחמד, כי כשהקמנו את המחנה הציוני יחד עם בוז'י הרצוג, אמרנו, אנחנו מקימים עכשיו רשימה משותפת עם שתי מפלגות. עכשיו, לי אני מודה, היה קשה, מפאי ההיסטורית, אני באתי מבית של בית של לוחמי אצ"ל, אמרנו, נדבר, האם באמת יש לנו מחנה משותף? אז בנושאים המדיניים והביטחוניים הגענו להסכמות, ואז בוז'י התחיל לשאול אותי על נושאי, מפלגת העבודה, בכל זאת נועה חברתית, סוציאל דמוקרטית, סוציאליסטית, אמרתי לו, תשמע, אני אקל עליך. אני אדבר על ז'בוטינסקי, אתה יכול להמשיך לדבר על אבות תנועת העבודה. כי ז'בוטינסקי דיבר על חמישה ממים, שכל אזרח מגיע לו, מזון, מעון, מלבוש, מרפא ומורה. מה זה אומר בעצם? ניקח את המעון, מרפא ומורה. זה חינוך ציבורי, בריאות ציבורית, דיור ציבורי. עכשיו, גם אם המדינה מפריטה, ואני בתקופה מסוימת, בתקופת כהונתו של נתניהו בהתחלה, גם הייתי אמונה על ההפרטה במדינת ישראל, המדינה לא חייבת לספק את כל השירותים, אבל היא לא יכולה להוריד מעצמה את האחריות. עכשיו, יש דברים שבאמת גם אי אפשר להפריט, אבל גם אם מחליטים להפריט חלק, המדינה עדיין אחראית שהאזרח יהיה לו את 100% שירות והכי זול שיש. ואם יש כשל שוק, ואם יש בעיה, אז המדינה צריכה לחזור ולהתערב. עכשיו, התקצוב במקרים כאלה, אחרי שדיברתי על שוויון, התקצוב הוא תקצוב דיפרנציאלי. זאת אומרת, מי שיש לו פחות צריך לקבל יותר. בתי ספר, תלמידים, אם אנחנו רוצים ליצור שוויון הזדמנויות, אז קודם כל יש כאן בעיה איומה, שזה הזרמים בחינוך. תחשבו על זה. דיברתי על זה שאני גרה בפינת רחובות של תל אביב, רמת גן, בני ברק. אתם מבינים שזה עולמות שונים? החל מהגנים, בתי הספר, השירות, הסיכוי שבו הילדים שלי יפגשו את מי שחי היום בבני ברק הוא שולי, שזה עוול שנוצר או טעות שהייתה עם הקמתה של מדינת ישראל. יש בתי ספר שמלמדים בעברית, יש בערבית ויש ביידיש. ואנחנו עם אחד. ככה נוצרים השבטים. אבל גם מבחינת תקצוב, אז אני בעד לימודי ליבה בוודאי בכל המקומות, שהם איזה מכנה משותף, ותקצוב שהוא דיפרנציאלי במובן הזה שמי שיש לו פחות מקבל יותר. גם העובדה שבמדינת ישראל תוחלת החיים, זאת אומרת, אנשים בפריפריה מתים בגיל צעיר יותר מאשר אנשים במרכז. עכשיו אני במקרה לצערי הייתי צריכה להיות במיון שלשום בלילה, בבית חולים בתל אביב. אז קשה לראות באמת את הדברים האלה. אז מעבר לזה שאתה מגיע לשם, אתה גם ככה נמצא במצוקה. אבל כשאתה נשאר ונתקע שם, כי אין מיטה במחלקה, זו סיטואציה שהיא באמת סיטואציה בלתי נסבלת, וזה דברים של מימון ואחריות, וזה הבדל תהומי ביני לבין נתניהו, שבתפיסה שלו הוא מדבר על היד הנעלמה. אתם יודעים מה זה התפיסה של היד? תראו, יש נתוני מקרו מאוד טובים. האבטלה מאוד ירדה. נתוני המקרו הם נתונים, המספרים נראים נהדר, אז נתניהו מבסוט, אבל הכסף לא מחלחל למטה. בסופו של יום אנשים עובדים, אבל זוג עובד לפעמים ביותר משתי משרות אחד לאחד, וגם ככה עם יוקר המחיה לא מצליחים לתחזק משפחה. ומה שקורה כאן זה שגדל כאן דור ביניים, שגם צריך לדאוג לילדים שלו, וגם צריך לדאוג להורים המזדקנים. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהממשלה צריכה לחזור ולראות איך היא מסדרת מחדש ונותנת רשת ביטחון חברתית. אני מוכרחה לומר בהערת אגב, אני חושבת שכחלון בא ממקום טוב. אני חושבת שהוא היה שר אוצר גם עם זווית חברתית, לא במפלגה שלי, לא רצים ביחד, אבל אני חושבת שמגיע לו שנאמר את זה. הסיפור של מחיר למשתכן לא פתר את הבעיה. מחיר למשתכן היה במקומות מסוימים, פרויקטים מסוימים, דרך אגב, בדרום למשל, נבנו הדירות ואין לו, אין להם ביקוש בכלל. הפתרון צריך להיות מהצד של ההיצע. לא, העניין הוא לא שאנשים לא גרים שם. הפרויקט הוא לא פרויקט מבוקש. צריך להגדיל את ההיצע דרך קרקעות מינהל מקרקעי ישראל. זה הדבר שיכול להוריד מחירים. הבעיה היא שגם כשהמדינה מורידה את מחיר הקרקע, היא עדיין גובה לפיתוח. והפסיקו בכלל בנייה ציבורית. זה עולה הרבה כסף, אבל זה דבר שצריך לעשות אותו. כי אחרת, רק פרויקט פה, פרויקט שם, מחירי השכירות לא ירדו. בגדול מחירי הדירות לא ירדו, וזה עדיין נשארה בעיה לזוגות צעירים שלא רואים תקווה. אני זוכר את עצמי, אנחנו לקחנו משכנתה. והתחלנו להחזיר, היום דור הילדים שלי בכלל לא נמצא באירוע הזה, או שמישהו עוזר להם, או שהם בכלל לא חולמים על האופציה של דירה. ונשאלתי גם על חזקת הגיל הרך, אני אענה מי ש... כולם כאן יודעים מה זה חזקת הגיל הרך? יודעים? אוקיי, טוב. אז אני הורדתי אותה משש לשנתיים. אני חושבת שאני אסביר קצת בכל זאת. אני אסביר מה זה העניין הזה. רק שנייה, אני אסביר מה זה העניין. חזקת הגיל הרך זה חזקה שקיימת בבתי משפט כשזוג מתגרש, בעצם אומרים שהילד באופן טבעי יישאר אצל אמא עד גיל 6. עכשיו, מה שקרה זה שגברים גרושים אמרו, ברגע שילד אחד נשאר עד גיל 6, אז קודם כל גם שאר האחים או האחיות נשארים ביחד. הם התלוננו שאנחנו חיים בעולם שיש בו יותר שוויון, ויש גם הורות משותפת, ובמקרה של גירושים הם רוצים לראות הילדים יותר או לקבל חזקה עליהם. סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, אני חשבתי שנכון להוריד את חזקת הגיל הרך לגיל 2, שהבסיס הוא הורות משותפת, אבל בגלל שעדיין אין לנו שוויון מלא, אז תהיה איזושהי חזקה שגם אותה אפשר לסתור. אני לא הצלחתי להעביר את החוק, זה היה הצעת החוק האחרונה ותרפדו אותה לפני שעזבתי את תפקיד שרת המשפטים. אירוע שתמיד מעורר הרבה מאוד מחלוקות והרבה מאוד אנרגיות והרבה מאוד יצרים, אבל זאת עמדתי. טוב, אני אכנס לתוך כל האירוע. אני מיניתי שתי ועדות שנועדו, שהייתי שרת משפטים עוד לפני הסיבוב האחרון, ועדת שנית וועדת שיפמן, שנועדה לעשות שני דברים, גם לעסוק בחזקת הגיל הרך וגם לראות את כל הנושא של מזונות בחלוקה אחרת בין שני ההורים הגרושים, כי באמת אנחנו חיים בעולם אחר, וכל התפיסה הייתה תפיסה מאוד מאוד מיושנת. הבסיס לתפיסה שלי הוא כן הורות משותפת, עם רשימה של קריטריונים של המטפל הקבוע. אני באמת לא רוצה להיכנס לכל הקריטריונים. אני מודה שהתלבטתי בזה, וחשבתי שלהוריד מ-6 לשנתיים זה צעד גדול, גם אם הוא לא ה-100%, אבל הוא צעד גדול לקראת הורות משותפת. לקחתי דוגמה, נדמה לי שבאוסטרליה ככה זה קיים, ואמרתי, אחרי איסורים רבים אני מודה, אבל זאת הייתה הפשרה שאני ככה החלטתי עם עצמי שהיא סבירה. אבל קודם כל אני חושבת שמגיעה תשובה על ההיסטוריה, וההיסטוריה זה חיבור גם של 2008 וגם של 2009. נתחיל בזה שב-2009 ניצחתי את נתניהו, קיבלנו, הייתי ברשות קדימה, מפלגת המרכז הגדולה בישראל, שהבסיס שלה היה מצע שכתבתי כשהיינו בליכוד, והמצע הזה, העקרונות, הדרך הזאת, זו דרך שעל בסיסה, גם אריק שרון כמובן, גם אני יצאנו והקמנו את קדימה. אני חוזרת למילה מצע ודרך, כי להיות במרכז, זה לא איזה וקום בין ימין ושמאל שעכשיו נלך ונאסוף שם מנדטים. זה דרך. כשאני אומרת גם יהודית וגם דמוקרטית, זה אומר שאנחנו המקף המחבר בין לבין. עם שני הדברים. כשאני מדברת גם על ביטחון במובן של לתקוף את הטרור כשצריך צבאית, אבל גם תהליך מדיני, זה להיות במרכז. כל זה נכתב בליכוד כשיצאנו והקמנו את קדימה. זה לא וקום, זה לא מקום ריק, זה לא חלל שלא מדברים בו. להיות במרכז זה להיאבק על הדברים האלה. שנת 2008 קיבלתי באמת 28 מנדטים בדיוק על בסיס אותם עקרונות שאני מדברת איתכם היום. נתניהו הפסיד, אבל כבר באותו ערב עלו בטלוויזיות העמודים האלה, ומיד אמרו, המשפט שאני זוכרת עד היום זה שאמרו, הישג אישי נהדר ללבני, אבל הגוש של נתניהו ניצח את הבחירות. והוא יצר ממשלה של 61, ולצערי הרב, מפלגת העבודה החליטה להיכנס לממשלה הזאת ולתחזק אותו שם, כי ממשלה של 61 אי אפשר לשרוד. תראו מה קרה בכל התקופה הזאת, כמה הוא היה צריך להכניס את ליברמן או אחרים. 61 אתה הופך להיות תלוי בכל מישהו שמשתגע. לצערי הרב, מפלגת העבודה, למרות שהיא אמרה שלא תיכנס, החליטה להיכנס בסוף. אבל זה לא היה הסיפור האמיתי. הסיפור שלפני זה היה שקיבלתי את המנדט להרכיב ממשלה. זה היה שנה וחצי לפני הבחירות. אולמרט הלך. אני ניצחתי בפריימריס, קיבלתי את המנדט, לא הצלחתי להרכיב ממשלה. במשך הרבה מאוד זמן אני התייסרתי ככה עם העניין הזה, אבל התשובה היא מאוד ברורה. זה היה, כבר כל המהלך הזה היה מהלך סגור עם נתניהו לפני. שס, בראש שס עמד אלי ישי, אני רוצה להזכיר לכם. האיש שנמצא היום, כשתגיעו ימינה, תלכו עוד כמה צעדים ימינה. היינו באמצע תהליך מדיני. מעבר לכסף, ודרך אגב, אני רוצה לומר, יש לי סדר עדיפויות. הייתי מוכנה לשלם לשס ברמה של דברים ותקציבים, כל עוד אני יכולה להמשיך ולקדם את התהליך המדיני. ואז הסתבר שהם רוצים שאני גם אפסיק את התהליך המדיני. ובמקביל ביבי קנה את הגמלאים, את רפי איתן, והבטיח לו שר בממשלתו הבאה, ורפי איתן מכר את כל שבעת המנדטים שהיו להם. דרך אגב, ביבי לא קיים. אבל מה זה חשוב? בסדר, אבל רפי האמין. ובעצם זה הכל התפרק, והלך לבחירות, ואני אומרת את זה בידיעה היום, למה שלא ידעתי בזמן אמת, שזה היה סגור כבר. עכשיו מה עושים? עוד לפני שהגענו בכלל לזה שיש בחירות, אני מאוד מאמינה בחיבורים ובגושים. נתניהו ב-2014, אני רוצה להזכיר, הוא פיטר את יאיר ואותי. היינו באותה אווירה. היה ברור, הרי הוא הלך נונשלנט לבחירות. הוא פיטר, הוא פרק את הממשלה שלו, ואמר, אני רוצה ממשלה עם השותפים הטבעיים שלי. הוא רצה את החרדים בפנים, רצה אותנו בחוץ, והיה בטוח שהוא מנצח. ואז בערב אחד סגרתי עם הרצוג, ונתנו תקווה למחנה שלם. וכמעט ניצחנו אותו, הוא הזיע המשפט הזה שהוא אמר, הערבים נורים לקלפיות, עמותות שמאל, ממשלות זרות, הוא הזיע. הוא חשב שהוא הולך להפסיד את הבחירות האלה. וזה קרה כי אנחנו שמנו בצד הרבה דברים, והלכנו ביחד ועשינו שותפות, יורות משותפת ורוטציה שאומרת לציבור, אנחנו ביחד, אתם יכולים לסמוך עלינו, יש כאן צוות. ובעצם אני מאוד רציתי שזה יקרה גם במערכת הבחירות הזאת, כי ב-2015 הוא לא לקח מאיתנו קול. ביבי לא ניצח כי הוא לקח מאיתנו קולות. הם התכנסו שם במוצאי שבת בכיכר רבין, בנט ניגן על הגיטרה, וכל המנדטים עברו לביבי. ביבי שתה את המחנה שלו. ולכן לי היה חשוב שנייצר גושים. וקרו שני דברים. האחד, גבאי החליט שלא מתאים לו. לא יורות משותפת, לא גושים, לא שום דבר שהוא לא הוא, אבל זאת התוצאה לצערי. הדבר השני, שזה מחויב המציאות. החיבור צריך להיות חיבור סביב עקרונות בסיסיים מאוד, שמשותפים לנו. עכשיו, אני יודע שהעקרונות שעכשיו דיברתי איתכם עליהם, הרי הם משותפים לכל מי שאיננו נתניהו, הבית היהודי, ליברמן, ולא יודעת מה, הימין החדש, סליחה. מה, הם לא יודעים את זה? בוודאי שהם יודעים את זה. ולכן החלום שלי היה, ותראו, יש עוד שבועיים עד בעצם הגשת הרשימות, שתעמוד כאן קבוצה באמת שוב ותיצוק תקווה קודם כל בציבור שלנו. ואני גם אומרת לכם עוד משהו. העקרונות האלה, תראו, היה סקר, אני לא יודעת אם ראיתם, רוב הציבור בישראל תומך בדבר הזה, רוב הציבור לישראל לא רוצה להתחתן עם הפלסטינים, הוא רוצה להיפרד מהם. רוב הציבור בישראל רוצה לחיות פה בשלום. אני לא מבטיחה שיש שלום מעבר לפינה, אבל לפחות ללכת לכיוון. ולא לבנות עוד התנחלויות מבודדות ועוד להכשיר את הלא חוקי. אז רוב הציבור הזה איננו רק משהו שמסומן היום ברמה הפוליטית, מרכז ושמאלה. גם חלק, אני נולדתי בלב, מה שאני מספרת לכם עכשיו, חברי ליכוד, שלא רוצים עכשיו סיפוח, כאלה שמבינים ששוויון זה חלק ממה שהיה פעם. הליכוד היה פעם תנועה לאומית ליברלית. הלאומית הפך להיות לאומנית והליברלית נעלם, אבל זה קיים שם. יש ציבור של תומכים שזה מה שהיה רוצה. בלי שנתקרנף, בלי שנקרוץ, בלי שנגיד אנחנו רוצים להביא אתכם, לכן אנחנו משנים את הדעות שלנו. להפך, אנחנו צודקים. לא צודקים איזה מין מיעוט צודק. העמדה הזאת היא העמדה הנכונה למדינת ישראל. הרי אני שומעת עכשיו, תוקפים את ההתנתקות. הייתה להם הזדמנות. למה הם לא כבשו את עזה? צהל יכול לעשות את זה. הרי אם זה היה כל כך נורא, ממשלת ימין, 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 האמא של הימין. חוץ מזה שבנט נותן סיסמאות לחלל האוויר. הם לא עשו את זה כי אף אחד לא רוצה עכשיו לדאוג לשני מיליון פלסטינים למים, שאין שם, חשמל, שאין שם, בריאות, חינוך, רווחה. דיברתי על, 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 על הבריאות, חינוך ורווחה אצלנו, במדינת ישראל, לאזרחי ישראל, עכשיו אני צריכה לדאוג להם. פושעי אוסלו, שיבטלו. למה הם לא מבטלים? כי הם רוצים לשמר את הרשות הפלסטינית, שהפלסטינים יוכלו להצביע להם. זה לא מונע מהם, כמובן לומר שזה האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל. עכשיו, למה אנשים בצד שלנו לא באים ואומרים את האמת? אני לא רוצה להיות היחידה שמדברת על זה. אני לא רוצה, לא בגלל שקשה לי. בעיניי זה מה שאני מאמינה בו, ואני יודעת שזה הדבר הציוני הנכון לעשות אותו. זה לא קשור לפלסטינים, זה קשור אלינו. ואם הם לא רוצים, נעשה צעדים מה שאנחנו יכולים. לא לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול, שלא יובן לא נכון. אבל להתקדם כמה שאפשר. ולכן החיבור של הגוש, מה שאני קוראת, והחיבורים צריך להיות סביב דרך, וסביב הנהגה שבאמת יכולה גם לסחוף אחריה. אני מראש הודעתי, אני שמה את האגו שלי בצד, אני מוכנה לעשות הכל כדי שהדבר הזה יקרה. ככל שאתם נותנים לי... ככל, תראו, אתם יכולים לשאול אותי מה אני הייתי מוכנה לעשות למען זה, ואני, אבל אני לא יכולה לייצג אחרים. אני לא יכולה לייצג אחרים, ובכנות אני גם לא כאן כדי לתקוף אחרים. זה דבר שהיה יכול ליצור את המפלגה הגדולה מהצד שלנו, לייצר תקווה ולעשות פה מהפך. אני מחויבת לזה, הבהרתי את זה מראש. אני שמה את... אני, כל התפיסה שלי, אני שנים חוזרת. קודם המדינה, אחר כך המפלגה, אחר כך אני. ככה אני נהגתי. זה מה שאני ניהלתי גם בשיחות עם אותם גורמים פוטנציאליים. אני לא מפחדת לומר את העמדה, ואני חושבת שכולם צריכים להתייצב איתה ולעשות את החיבור. יש עוד שבועיים. אני חושבת שזכותכם, וככל שלי יהיה יותר כוח, זה גם עוד עניין, ככל שלי יהיה יותר כוח, ככה אני אוכל להפעיל את הכוח הזה כדי לייצר את זה. ככל שיש לי פחות כוח, ככה היכולת שלי לעשות את זה היא נמוכה. אין כבר הרבה זמן, שבועיים אחרונים, זה הספרינט. כולם מדברים עם כולם, אבל בסוף זה אפס או מאה. או שזה קורה, או שזה לא קורה. ובעיקרון אני רואה הבדל עצום אם מדברים על קצבאות, בין קצבאות זקנה לבין בזמנו כל מה שהיה עם קצבאות ילדים, שבעצם עודד אי הליכה לעבודה ואישענות על המדינה לעומת קצבאות זקנה, שזה דבר שאנחנו צריכים לעשות כדי לכבד את האנשים המבוגרים החיים, החיים בתוכנו. הדבר השני, יש כאן שאלה איך מייצרים את ה-61. קודם כל זה הכל על הקסקס, צריך להבין. הכל על הקסקס, נתניהו מודאג ובצדק. כשנתניהו אמר, אם נלך לבחירות, אני עלול, או אנחנו עלולים לאבד את השלטון, זה היה דבר אותנטי לגמרי. הוא מודאג בין היתר מהצד שלו, ממפלגות שלו עוברות אחוז החסימה, מחוסר היכולת שלו להרכיב ממשלה ברגע שהיועץ המשפטי יקבל החלטה. כי יש כאלה שלא יהיה אכפת להם. יש כאלה שיגידו, בשביל ארץ ישראל אנחנו יכולים לחיות עם השחיתות. בליכוד יגידו, טוב, הוא המנהיג שלנו, אנחנו נחיה עם זה. יש כאלה שיגידו, החרדים יגידו, ואני גם יענה על השאלה שלך מה זה יהודית ודמוקרטית, אנחנו בשביל התורה מוכנים לבלוע את השחיתות. אבל יש מפלגות שלא יוכלו לעכל את זה, ולכן היכולת שלו להרכיב ממשלה היא נמוכה הרבה יותר. ולכן אנחנו רואים בסקרים, אנחנו, הקפיצה היא לא צריכה להיות מ-41 עד 61, וגם ברגע שיראה שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה, זה לא עכשיו שיח שעושים עם המפלגות האחרות, זה ברגע שרואים שיש לו קושי להרכיב ממשלה, הכל בעצם נפתח מחדש. אבל כדי לקבל מנדט מהנשיא, מאוד חשוב שהמפלגה הגדולה ביותר תהיה מהצד שלנו. או שזה יהיה פער מאוד 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 קטן, בפער של 10 מנדטים יהיה מאוד קשה לקבל מהנשיא את הרכבת הממשלה. אני פועלת ואני לא נכנסת לשאלות מי מדבר עם מי, כמה ולמה. דרך אגב, המטרה היא לא למצב מישהו במרכז. המטרה היא לחבר אנשים שהשקפת עולמם היא השקפת עולם דומה או זהה. ואני חוזרת ואומרת ברמה העקרונית לגמרי שיש עוד שבועיים, ולכן אני עוד לא יודעת לומר לכם האם יהיה או לא יהיה. אני כן יכולה להבטיח לכם שכל קול שניתן לי ישמש לצרכים האלה של המהפך. השאלה הנוספת, והיא שאלה טובה, אולי לא עברתי את זה מספיק טוב. מדינה יהודית זה לא מדינה דתית. יהדות היא דת, אבל העם היהודי חי באופן שבו הרבה מאוד שנים שמרו על הדת כאיזה דבר שיפריד בין העם לבין הסביבה שהוא חי בה בגלות. במדינת ישראל התפיסה הציונית היא לא שהיא הוקמה כמדינה דתית, היא לא קמה כדי לאפשר ליהודים להתפלל. הציונית היא תנועה לאומית. מדינת ישראל קמה מתוך התפיסה של העם היהודי יש זכות למדינה ריבונית משלו. זאת הייתה הציונות, זאת הייתה החלטת האום ב-47, זה הקיום והלגיטימציה של מדינת ישראל. והתפיסה שלי את היהדות היא לא דתית. אני באופן אישי, לא יודעת, סוג של מסורתי. אבל אני אכבד כל אחד שרוצה לממש את היהדות שלו בדרכו, כולל זרמים שונים ביהדות, ואני רואה כאן נציגה של החברה הקונסרבטיבים בישראל. ומדינת ישראל, אם היא רוצה באמת להיות מדינת העם היהודי, אז היא צריכה לחבור ולייצג גם את יהדות התפוצות, למרות שחלק הם עם זרמים שונים. דרך אגב, חלק מדהים שהיה בחקיקת חוק הלאום. נחקק חוק הלאום, ואז אמרו שמדינת ישראל כמדינת העם היהודי צריכה לחנך לקשר עם יהדות התפוצות. ואז החרדים התנגדו ואמרו, אוי 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 אוי, מה זה אומר? נצטרך להכיר בזרמים. אז מעולם עוד לא ראיתי חוק שכתוב ככה, לחנך לקשר עם יהדות התפוצות בתפוצות. זאת אומרת, שם יחנכו על הקשר עם ישראל, אבל כאן אנחנו לא נחנך או לא נחבר ליהדות התפוצות. ויש כאן כמה בעיות שגם התפיסה הלאומית נותנת להם פתרון לעומת התפיסה הדתית. דיברתי על שוויון, דיברתי על הכרה בזרמים שונים ביהדות. יש כאן 300,000 איש שעלו מכוח חוק השבות. הם לא יהודים. הם משפחות של יהודים. הרי מה חוק השבות עשה? לקח את הקריטריונים להשמדה שלנו, של הנאצים, ותרגם את זה לאיך אנחנו פותחים את שער הכניסה לישראל. והתוצאה היא שיש עולים שהם אינם יהודים. עכשיו, אנחנו רוצים שהם יבואו, אנחנו שולחים שליחים, הם מגיעים מנה והם אזרחים סוג ב'. הם לא יכולים להתחתן כאן. אז העברנו את ברית הזוגיות, שיאפשר גם להם, גם לחברי הקהילה הלהט"בית במדינת ישראל. זה דרך אגב לא שייך להלכה, זה שייך למדינה. אבל ברגע שהמדינה נותנת את המונופול על היהדות שלה, למפלגות חרדיות או לרבנות הראשית, ואני רואה את דור הילדים שלי מתרחק בכלל, אני רואה חברים שלהם שכבר לא מתחתנים בכלל ברבנות, כי זה ממאיס עליהם. דווקא את היהדות, במקום לקרב את התפיסה היהודית. יהדות זה גם ערכים. דיברתי על שוויון. מה, שוויון זה החוקה האמריקאית? ואהבת לרעך, זה כתוב שם, זה חלק מהערכים שלנו. ולכן יהודית ודמוקרטית זה לא מדינת הלכה. מדינת הלכה היא איננה דמוקרטיה. אבל מדינת העם היהודי, שבה העם היהודי מממש את זכותו להגדרה עצמית, ולכל אחד ואחד מהאזרחים יש שוויון אזרחי. זה לא שני לאומים, אלא לאום אחד ושוויון אזרחי לכל אחד ואחת מהאזרחים והאזרחיות. יש לנו שבועיים לפנינו, אני עובדת תוך כדי, אני ממוקדת בקמפיין, זה מה שאני עושה. אני עדיין מקווה, זה לא דבר שאפשר, אני מקווה שלא, אבל נראה שעדיין יש דברים שאפשר לעשות אותם. ואני חוזרת ואומרת, כל שיינתן לי, זה יהיה כל שלא ילך לאיבוד, והוא ישמש לצרכי המהפך, נקודה. טוב, הסכם עודפים עוד מוקדם לומר, אבל לפני שתצביע הרי תדע, אז אנחנו עוד לא נמצאים שם כרגע, עוד לא הוגשו הרשימות, כל השאלות האלה, על מה יהיה עם הקול שלי עם חברים, אנחנו שבועיים לפני הגשת הרשימות, חודשיים לפני בחירות, אין מצב שתגיעו לקלפי ולא תדעו, לא רק לאיפה אתם רוצים לתת את הכל, אלא למה הכל הזה ישמש, מה יקרה במקרה של עודפים, מה יקרה אם יש גוש, מה יקרה אם אין גוש, מה המצב של כל מפלגה שיהיה ערב הבחירות, וזה לא כמו המצב היום. אז זה הדבר אחד. הדבר השני, דרך אגב, תודה גם על הדברים שנאמרו, וגם על האמירה שאני ראויה לעמוד בראש הגוש. אני אומרת באחריות ובצניעות הראויה, אין ספק שכל שנותיי בפוליטיקה כבר הייתי גם ממלאת מקום ראש ממשלה ושרת חוץ ושרת משפטים. לצערי הרב הייתי צריכה לקבל החלטות גם על מבצעים וגם על מלחמות וגם על תהליך שלום. אבל ברור לי היום שיש כאלה בתוך הקבוצה ששותפים לדרך וכפי שאמרתי קודם, אני גם מאמינה שצריך לומר בכל מהי הדרך, ואני אשמח בסיטואציה כזאת, בגלל הנסיבות שבהם התמיכה הציבורית בי היא פחותה, להעמיד את כל הדבר הזה כחלק מצוות למי שעומד בראש, בשמחה רבה. אני כבר מזמן עברתי שהאגו שלי זה לא הסיפור בעניין הזה, אבל הדברים האלה לא תלויים רק בי. הדבר השני, ביחס לנשים, את יודעת, זה מדהים, כי דובר על 2009, ב-2009 היה את האירוע הזה שבו ראיתי שאני נותנת כוח לנשים, ונשים נותנות כוח לי. וכל השאלות האלה, מי יענה לטלפון באמצע הלילה, וכל הסיפור שהיה ברור שאישה, אחרי כבר שאני עם הניסיון שהגעתי בעצם למערכת הבחירות, היה ברור שאני יכולה לעשות את זה, ונשים הרגישו שברגע שהיה מי שזלזל ביכולת של אישה לקבל החלטות על ביטחון, הם נאבקו על העניין הזה. החלק שקצת מטריד אותי, אני מוכרחה לומר, זה לא, זה דווקא נשים שעדיין לא בטוחות שנשים יכולות לקבל החלטה על ביטחון, שעדיין מחכים לסיפור הזה של הגנרלים שיגיעו, כשמהניסיון שלי בקבלת החלטות בקבינט ובשלישייה, יש לנו באמת מפקדים מצוינים בצהל. הם מגיעים לקבינט, מציעים חלופות צבאיות. ביטחון הוא אף פעם לא רק חלופה צבאית. חלופה צבאית היא יכולה להחליש את האויב, היא יכולה לייצר הרתעה, היא חשובה מול הטרור. התפיסה שלי מול החמאס היא בכוח צבאי, אני התנגדתי לדיבור איתו, אני לא שחררתי לו מחבלים ולא העברתי לו מזוודות כסף. אבל כדי לייצר שינוי מציאות לטווח ארוך, שלא רק נחיה בין סבב לסבב, אז צריך לראות את החלופות המדיניות, האם הן קיימות. יש את אלה שיודעים איך להתחיל מלחמה, וזה בסדר. אני יודעת גם איך לסיים אותה. וצריך, לפני שאנחנו יוצאים לקרב, לסמן את היעד. זה נכון לעזה, זה נכון ללבנון, זה נכון לכל אירוע שהשתתפתי בו. הצעת החוק של נשים עושות שלום מתייחסת לחלופות מדיניות שמבקשת לקבע את מה שאני ממילא עשיתי כל השנים בקבינט, כחלק מהצעת חוק שתחייב את הקבינט לדון גם בחלופות מדיניות. זה מצחיק שאתם שואלות אותי אם אני בעד, אבל זה יפה, לא, אבל זה יפה, תדעו לכם, זה ארגון, זה נשים. יש ארגון, בכל אירוע שאני מגיעה יושבות כמה ככה עם הצעיף הכחול, והם קיבלו הנחיה לשאול כל אחד שמגיע אם אתה תומך או לא תומך בהצעת חוק חלופות מדיניות. אז אני אומרת שזה משעשע אותי, כי אני, לא רק שאני תומכת, ככה גם פעלתי, ולכן זה הברור והמובן מאליו, וזאת התפיסה שלי. כוח נגד ארגוני טרור אסלאמיסטים קיצוניים, ובמקביל ובלי שום קשר לנסות ולראות האם יש אפשרות לייצר מהלכים מדיניים שימנעו מאיתנו את המבצע הבא. וזה גם מחזיר לשאלה שנשאלה כאן. תראו, צריך לעשות הבחנה שזה גם בין היתר העיסוק בין התנתקות, מה שהיה בהתנתקות, לבין דברים אחרים. צריך לעשות הבחנה בין יציאה שהייתה בעצם יציאה, יצאנו, פרקנו התנחלויות, הוצאנו את הצבא, והתוצאה שחמאס השתלט. אני דרך אגב ניסיתי למנוע מהחמאס השתתפות בבחירות ברשות הפלסטינית אז. האירוע הזה קרה. מאותו רגע, עוד לפני שאני מגיעה ליהודה ושומרון, מאותו רגע, בעצם בכל אירוע מול עזה, אמרתי בואו נחשוב חוץ מהמבצע הצבאי, איך אנחנו מייצרים מצב שבו מחליפים את החמאס. לא שאני לא בעד שיבוא לי הרשות הפלסטינית על כידוני צהל, אני לא עובדת אצלהם. אבל כבר יותר מפעם אחת ייצרתי מהלך שבעצם התנאי הבינלאומי, כולל החלטת מועצת ביטחון, זה שהם יתחילו לבוא, הגורמים שמשתפים איתנו פעולה ביטחונית, יבואו למעברים, ייכנסו אחר כך פנימה. ישראל תוכל לפעול צבאית כשצריך, יחד עם העולם, ימנעו הברחות נשק. זה מהלך שהוא מהלך שלם וכולל. לצערי, דווקא הממשלה הזאת, סוג של נוח לה, סיטואציה שבה היא לא צריכה להיכנס לתהליך שלום עם הגורמים האחרים, ולכן הם מעדיפים קצת לשלם, קצת לנהל, קצת לנהל את הסכסוך, לתקוף את כל הפלסטינים, ובעצם התוצאה היא שתושבי עוטף עזה חיים מסבב לסבב, בלי פתרון שהוא פתרון לטווח ארוך. אמרתי קודם, אין לי כוונה לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול ולקוות לטוב יותר מזה. במהלך תהליך השלום, אני כבר השגתי מהפלסטינים התחייבות שהמדינה הפלסטינית תהיה מדינה מפורזת מנשק. יותר מזה, כל הסדר אם נגיע להסכם הוא כזה שכל יציאה תהיה מדורגת. אין כזה דבר, יום אחד אנחנו שם ויום שני אנחנו לא שם. כל הדברים צריכים להיות גם עם תפיסת ביטחון שכוללת פירוס, שכוללת פיקוח לוודא שזה באמת לא קורה, וכולל גם מהלכים שהם מהלכים מדורגים בהתאם לתנאי הביטחון. עכשיו תראו, כדי לומר את האמת, אין כזה דבר 100% ביטחון, אנחנו חיים בשכונה קשה. ויש לנו איומים היום מהרבה מאוד מקומות. אבל התפיסה שאומרת שאנחנו צריכים עכשיו לכבוש, להיות ולהישאר כל מקום שיש לנו ממנו איום ביטחוני, תפיסה לא נכונה. כי אם זה המצב, אנחנו צריכים לצאת עכשיו בצבא, לכבוש את איראן, את כל לבנון, עם כל הטילים שיש שם. התפיסה הזאת היא תפיסה מוטעת, שמי שמדבר ביטחון, בעצם לא עוסק בביטחון. ביטחון זה גבול. אתם מבינים שאנחנו מדינה בלי גבול? ביטחון זה להשאיר את הטרור מעבר לגבול, לא לספח אותו אלינו. מה מציע לנו היום הימין הקיצוני? אני לא מדברת בתמימות. אני רוצה להתגרש מהפלסטינים. אני שומעת את חלק מהמתנחלים אומרים, לא, הם יבואו אלינו בסוכה, ואני אקנה אצלהם בכפר, ואנחנו נחיה ביחד. אני לא רוצה לחיות ביחד. וביטחון נותן צהל, צבא הגנה לישראל, לא זוג עם ילדים שהולך לגור באיזה גבעה מבודדת. הם הולכים לגור על גבעה מבודדת כדי למנוע מאיתנו הסדר. צריך להבין את זה. התפיסת הביטחון היא תפיסה צבאית, היא תפיסה שמשלימים אותה עם מהלכים מדיניים, היא עוסקת ביחסים בינינו לבין ארצות הברית, היא לא אזרחים שנשלחים לגור על גבעה מבודדת. להפך, הם צורכים ביטחון, כי בסוף צהל הולך לשם כדי לשמור עליהם, ובצדק, כי הם אזרחים ישראלים. עכשיו עוד הערה אחרונה. אם נגיע באמת להסכם, אז תבינו שיש לנו שלום ונורמליזציה עם כל מדינות האזור. זה כבר לא אנחנו הסיפור מה יהיה בינינו לבין הפלסטינים. זה אירוע שמשנה אסטרטגית את כל המצב של מדינת ישראל. גם השלום שיש לנו היום עם ירדן עם מצרים, אתם יודעים, זה דרדלה, זה שיתוף פעולה חשוב, זה בסדר, אבל זה לא באמת כפי שצריך להיות. ועדיין, אחרי כל זה, אתם יודעים, עוד הערה קטנה על אחדות, על הסכמים ועל מחלוקות ומה קורה אחר כך. אני זוכרת את הסכם השלום עם מצרים. אנשים כאן מבוגרים מספיק בשביל לזכור את זה. צחי הנגבי עולה על האנדרטה, מכות, אלימות, בלגן שלם, מסירת סיני, לא יקום ולא יהיה, פירוק יישובים. 40 שנה אחרי זה, עולה ראש ממשלת ישראל מטעם הליכוד, בנימין נתניהו, לדוכן הכנסת ואומר, זה הנכס הביטחוני אסטרטגי הכי טוב שיש למדינת ישראל. ולכן אני אומרת ש... מי? נתניהו כראש ממשלה. יש תפיסה, בוא נתחיל מזה, שאת ההסכם הזה עשה מנחם בגין, בוא נמשיך לזה שכל ממשלות ישראל לדורותיהן שומרות עליו. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. סליחה, נתניהו יושב ראש הליכוד, ציינו 40 שנה להסכם עם מצרים, הוא עלה על הבמה ואמר, זה הנכס הכי חשוב אסטרטגית. שיתוף הפעולה עם מצרים, עזבו אותי עכשיו אמירות של איווט ליברמן על הפציץ את אסואן, או יובל שטייניץ שפעם חשב שמצרים היא האויב. כל ממשלה שמרה על זה, כמו בייבי. זה חלק גם מהצרכים שלנו מול עזה. אני אומרת שבמקרים האלה, למרות שיש מחלוקת, ולמרות שיש תמיד איזה לקיחת סיכונים בכל אירוע כזה, בסוף הסכם מהסוג הזה הוא הסכם שגם הימין אחרי שהוא נעשה, הוא מתנגד תוך כדי, אבל אחרי שזה נעשה, הוא אומר זה חלק מתפיסת הביטחון וזה טוב למדינת ישראל. ולכן דווקא מתוך זה שיש ציבור היום שתומך גם בהיפרדות מהפלסטינים, זה כל כך מתבקש שתהיה מנהיגות שמאמינה בזה ואומרת בוודאי, ואנחנו הולכים לזה, ואנחנו עושים את זה, ואומרת את זה לפני הבחירות, ומבצעת אחרי הבחירות. זה נמצא שם, אבל זה לא יקרה אם תהיה מנהיגות שתחשוש לעשות את הצעד הזה. וזה קריטי לקיום של ישראל, לא רק בהקשר הפיזי, לקיום של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמדינה בטוחה. אחרת אנחנו הולכים למקום שאמר כאן האדון הזה, שזה מה שמתחיל להיות. מדינה שתהיה או עם רוב ערבי, או עם רוב ערבי ובלי דמוקרטיה, או עם מדינת הלכה, עם דו-לאומית, לא יודעת. כל האופציות שהן הכל חוץ מציונות. השאלה, בואו נתחיל בזה ששחיתות תהיה דבר שאיכפת למצביעים. בואו נתחיל מזה. אתם לא רוצים מישהו שהורשע שיחזור לכנסת? בואו נתחיל מזה שראש ממשלה שיש נגדו, תהיה נגדו, המלצה להגיש כתב אישום, לא יגידו לי שצריך לחכות עד הסוף ולראות מה בית משפט. חזקת החפות זה נכון במובן הזה שאני לא רוצה לשים אותו מחר בכלא. אבל זה לא הכשר להמשיך ולהיות במגרש הציבורי עם סוג הזה של חשדות. בואו נמשיך לזה שגם בתוך מפלגות שמתקיימות פריימריס לא יתמכו בכאלה, וכשאתם מצביעים בקלפי, זה יהיה גם בהתאם לקריטריונים של ניקיון כפיים. זה הדבר היחידי שאני יכולה לומר. בנוסף, סליחה, שאלת שאלה, נשמה, אני עונה. בנוסף, יש חוק, ואנחנו אפילו הרחבנו אותו. החוק קובע שמי שהורשע בעבירות, שיש עם הקלון וכו', לא יכול לחזור לכנסת. הגדלנו את פרק הזמן משבע שנים ל-14 שנה בכנסת הקודמת, והיו גם הצעות חוק עכשיו שאומרות בכלל לא, אבל זה לא עבר כי הממשלה לצערי התנגדה להם. אז כל מה שקשור בטיפול בשחיתות, במניעת שחיתות, באנישה ובניתוק השחיתות מהפוליטיקה הישראלית, אני בוודאי נמצאת שם גם בחקיקה וגם בדברים אחרים. והדבר האחרון, רק שנייה, סליחה, הערה אחרונה. א', כל אחד שרוצה יכול להגיש בגץ, אני מאמינה שהתפקיד שלי הוא לחוקק והתפקיד של בגץ לשפוט, אני משתדלת לא להרבב בין השניים. הדבר הנוסף והחשוב, שזה אפרופו הערה הראשונה שלך, כי בזה אני רוצה לסיים. אומרים, אלה שונים את אלה ואלה שונים את אלה. אני לא שונאת. אני כועסת על מנהיגים שעושים דברים שאני יודעת שהם יודעים שזה דברים שלא צריך לעשות אותם או לא נכון לעשות אותם, אבל הם עושים אותם לצרכים אישיים. כשאני דיברתי מקודם על ההתנחלויות, המתנחלים הם החי. הם אזרחים ישראלים שחיים שם. אבל אם ההנהגה שלהם מנצלת ראש ממשלה חלש, כדי לקבל הטבות יותר ממה שמקבלים כאן הילדים בכפר סבא, או כדי לבנות, או כדי להכשיר את הלא חוקי, או כדי לספח באופן שימנע ממני להגיע אי פעם להסדר ולגבול, אז דבר שאני נאבקת עליו. מי שמעורר שנאה, זה מי ששנים טוען שכל מי שלא חושב כמוהו, הוא בוגד. והוא שמאל שמשתף פעולה עם האויב. ואם אנחנו היינו מתייצבים כולם, לא רק אני, ואומרים, אנחנו לא מפחדים מאיך שתקרא לנו, אלה העמדות שלנו, ואנחנו באנו להציל את מדינת ישראל ולשמור עליה, ולשמור על מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, תאמינו לי, המילה הזאת הייתה יורדת מסדר היום. ואני מצפה מכל מי שמאמין במה שאני מאמינה, שיאמר את הדברים האלה בבירור ובגלוי, יש לנו מדינה להילחם עליה. ותאמינו לי, במקרה כזה, אף אחד כבר לא היה משתף פעולה עם הסיפור הזה. אני מאמינה באמירת עמדות, לא בשום דבר חלושס ליד זה. לא רק שאנחנו צודקים, תאמינו לי, זה דבר שיכול להוריד את השיסוי הזה ואת הפילוג ואת הכל. אחדות היא לא מילה, אחדות הפכה להיות לאיזה סוג של מילה כדי לסתום פיות. בואו נתאחד, סביב מגילת העצמאות, הממשלה הצביעה נגד, סביב יהודית ודמוקרטית, הממשלה הצביעה נגד, סביב רוב יהודי, הממשלה פועלת נגד. אז לכן, יש כאן ויכוח נוקב, הוויכוח הזה צריך להתנהל בין מנהיגים ובין פוליטיקאים, אנחנו לא צריכים לשסות איש באחיו בשביל לקבל תמורה פוליטית. העם הזה יקר מדי גם לליבי, המדינה הזאת יקרה לליבי, אני אלחם כדי לעשות את מה שצריך לקרות בה, זה מאבק פוליטי, ובשביל זה יש בחירות, ואני מקווה שננצח. תודה רבה.